בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד קורא לזמן את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לחקירה בעקבות קריאותיו למרי אזרחי ותוקף את היועצת המשפטית לממשלה. השתיקה שלה מאפשרת אלימות ויש לשקול את פיתוריה. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אהוד ברק הוא אחד האנשים המרכזיים שם, ובהחלט צריך לזמן אותו לחקירה. שעומד בראש המערכת הזו, היועצת המשפטית לממשלה, זה כנראה מתאים לה לאג'נדה. אתה רואה שהגברת לא פוצפה ומצפצפת. במדיניות שלה היא מאפשרת אלימות, ובעיניי הדברים הללו אנחנו צועדים לקראת מסלול שישפך פה דם. ולכן אני חושב שזה משהו שהממשלה צריכה לשקול בכובד ראש.
השופט בדימוס משה גלעד סבור כי החלטת השופטים בתיק 4000 להודיע לצדדים כי אין מספיק ראיות לשוחד אינה תקינה. בראיון למהדורת הבוקר הוא אמר, יש להמשיך את המשפט עד הסוף.
לא מקובל שבאמצע המשפט נותנים ציונים, זה תוריד, זה תעלה. לא מקובל. האם תגיד שזה פשע עבירה? לא. השופטים עשו את זה, הם לא ביצעו פשע. יש להם שיקולים כאלה. אני לא חושב שזה ראוי. יכול להיות שקרס השוחד, so what?
מסתמן כי הרכבת הקלה בגוש דן תחל לפעול החודש, זאת לאחר שהתקבל אישור הבטיחות מהחברה הגרמנית. באישור נכתב כי הפרויקט מתקדם טוב ומוכן לפיתוח, ויאפשר הפעלה של הקו האדום בתל אביב עד לסוף החודש. ההפעלה של הקו מגיעה אחרי שנים רבות של דחיות בפרויקט. אזהרות חמורות של גורמי הביטחון מפני כוונת מפגיני השמאל האנרכיסטים לחסום מחר את נתב"ג. מפקד מחוז מרכז ניצב אבי ביטון קורא למפגינים גלו אחריות שלא יקרה אסון שנתחרט עליו. לדברי מפקד המחוז יש משמעות מיוחדת לצירי נתב"ג, כאשר ניסיון החסום צירים אלה עלול לעכב הגעתם של כוחות הצלה בחירום ובכך לסכן עשרות אלפי נוסעים בטיסות הממריאות ונוחתות בשדה מדי יום. הערכות המשטרה לקראת ההילולת אור החיים הקדוש שתחל מחר בערב ותימשך עד ליום שלישי בלילה. מאות שוטרים התפרסו באזור הר הזיתים ובמתחם הקבר עצמו. ציר דרך יריחו ייסגר לתנועה לסירוגין ולא תותר הגעה עם כלי רכב פרטיים לאזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
היום נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן חדשות כל חי.
תמיד איתי. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי, 93 FM, 92.8, יום ראשון היום, י"ג בתמוז תשפ"ג, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי.
בוקר
בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בטור של מיכל בורשטיין, ביני לבין עצמי, עיתון פנינה, מתאריך ג' בתמוז. מיכל מביאה לנו את סיפורה של עדינה, סיפור שיש בו אינטואיציה אימאית. לפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה להקשיב ללב שלנו, לב של אימא שיודע הכי טוב. אני זוכרת שסיפרו פעם על איזה רופא ילדים מיתולוגי, לא זוכרת את שמו, שתמיד היה אומר לאותה אימא שהגיעה אליו עם הילדים, ומה את אומרת? הרי את מכירה הכי טוב את הילד שלך. אז הנה, בואו נתחיל, ביני לבין עצמי, הטור של מיכל בורשטיין. אז היא מתחילה ומספרת, היא מביאה את סיפורה של עדינה, ועדינה מתחילה ומספרת שהיא ביקשה לעבור סניף, כן, היא עובדת באיזשהו מקום, ביקשה לעבור סניף, כן, הסתדר, לא הסתדר, בסופו של דבר, לאחר זמן מה, אחרי שהיא כבר בעצם עברה דירה, ואפילו התקרבה קצת לאותו סניף, כן, היא קיבלו את הבקשה שלה, והעבירו אותה לסניף שלשם היא רצתה לעבור. עברתי, כך היא מספרת, וראיתי שהרווחתי עוד כמה דברים. נכון שלא נחוץ לי לשנות את השגרה, ואני מסתדרת גם בלי הרבה חברה, אבל העובדות, רובן בני גילי, קיבלו אותי בתפיחת שכם ידידותית. פתאום גיליתי שאני אוהבת לבוא לעבודה, לא רק כדי לעבוד, אלא גם כי יש לי שם חברה נחמדה ותחושת שייכות. אגב, תחושת שייכות זאת, זה חתיכת נושא שאפשר רק עליו לדבר תוכנית שלמה. כמה חשוב, כמה חשובה תחושת השייכות. אם כל הזמן חשבתי שאין לי צורך בחברה, ושאני עסוקה בעבודה, ואני אישה עמוסה, עובדת, אם למשפחה ברוכה, ברוך השם, הרי כשהיה לי עכשיו נחמד בעבודה, יחד עם שאר העובדות, קלטתי שאותו צורך שכן היה, כנראה הוא דחק. ולמרות שלא הרגשתי אותו, הוא עמד שם וחיכה ליחס. 3 חודשים בסניף החדש, ואפשר לומר שדי התעריתי. הכרתי את העובדות, הצטערתי יחד עם כולן כשחגית הודיעה שהיא עוזבת, הבנו אותה, הכישרון שלה הוביל אותה רחוק, והיא תעבור לחברה שישלמו לה שם הרבה יותר. אלא שאם מישהי עוזבת, נו, חייבים מסיבה. המשרד הרחש, חגית קיבלה מידע שמארגנים למסיבה, וגם אישרה את בואה. כולן חילקו ביניהן את הכיבוד, ועדינה שאלה, למישהי יש אולי תוכנית? אף אחת לא הגיבה, חוץ ממישהי אחת, להפתעתי, אני, כן, אותה עדינה. יש לי תוכנית שעשינו פעם ויצאה ממש מוצלח, הצהרתי. והנה, המסיבה נחגגה, הכיבוד היה מרשים, והתוכנית בהנחייתי עוד יותר. מאז בכל פעם שהיו צריכים תוכניות, אני הייתי הכתובת. צחקתי לעצמי, אני, הטיפוס האפרורי ביותר, מקובעת, חסרת יומרות וחסרת מעוף, בדיוק אני אחראית על תוכניות. אבל זו הייתה עובדה מוגמרת שלא ניתן לשנות אותה. וזרמתי עם זה טוב, וגם עיכלתי שכנראה אני לא כזו חסרת מעוף, כפי שחשבתי. הנה, ברגע שניתנה לי ההזדמנות, הוכחתי את זה לעצמי. העבודה הקרובה הקלה עליי גם בחזית הביתית. חזרתי מוקדם יותר, זכיתי לזמן עם הילדים שלי. וכך באחד הימים הבחנתי כי בת ה-11 שלי קצת עצורה, לא ממש חיונית. כשהמצב המשיך, לקחתי אותה לבדיקות דם. הכל ברוך השם היה בסדר, היא גם אמרה שלא כואב לה כלום, אבל היה ניכר ממנה, מהילדה, שהיא לא שמחה. בעלי הציע שהתקשר למורה, וממנה הבנתי מסכת עגומה. התברר שהבת שלי יושבת כל שעות היום בשקט על מקומה, כולל בהפסקות, ואינה יוצאת לשחק. ניסיתי לחקור אותה מדוע, והיא סיפרה בכאב שאין לה חברות. המורה הבטיחה שהיא נזתה, והזכירה לי שגם בספר תורים היא אמרה לי שהילדה לא מרבה ללכת לחברות, והסברתי שזה כי אני צריכה הרבה עזרה בבית, ולכן אין יותר מדי זמן, ואני רואה שדווקא טוב לה בבית והיא מרוצה, אבל עכשיו קלטתי כמה עצמתי עיניים ולא באמת הבנתי את המצב. ניסיתי להזמין בשבילה חברות הביתה, כמה מהן הגיעו, אבל ראיתי שהיא מכונסת בתוך עצמה, לא יוצרת קשר עין, בישנית מדי, והחברות התייאשו והלכו. המצב שלה, של הילדה, כימת לי את הלב. ילדה שהייתה בעלת מרץ, חברותית, משתפת, פתאום העיניים שלה כבויות. ניסיתי לברר ממתי התחיל המצב, והבת שלי סיפרה שחברתה הטובה עברה לבית ספר אחר, ומאז אין לה חברות. ואני הייתי שקועה ומרוצה בעבודה, בסניף החדש, ולא שמתי לב שהילדה שלי סובלת כל כך. ניגשנו ליועצת בית הספר, והיא ניסתה לדבר איתה. איתה ואיתי לתת הדרכת הורים, קראה לתלמידות נוספות מהכיתה, בררה, הסבירה, והבנו שבאמת לילדה אין בעיה. היא נחמדה ולא דוחה את הבנות. היא רק לא מעניינת אותם. לכל אחת חברה אחרת, וזהו. האמת היא שכשעברנו דירה, שקלתי אם להעביר אותה לבית ספר קרוב יותר. אך החלטתי שעדיף כמה שפחות טלטולים ומעברים, וכך השארנו את הילדים במקומות הלימוד הקודמים. בחדר של הבנים לא הייתה בעיה, הם רגילים לנסוע עם מסעה מאז ומתמיד, והבנות הגיעו לבית הספר יחד עם בעלי שהסיע אותן. לא תיארתי לעצמי שזה מה שהיא עוברת שם בבית הספר. שאלתי את היועצת אם כדאי להעביר אותה לבית ספר אחר, והיועצת הסבירה שלא כדאי, כי אם הילדה שקטה ולא יוצרת קשר, עדיף כבר להשאיר אותה במקום שאותו היא מכירה, בלי צורך ליצור קונפליקטים בקרב כיתה חדשה. שמעתי את היועצת, אבל ליבי אמר לי אחרת. באותו יום הלכתי לעבודה. הבוסית שוב אמרה שצריך לארגן תוכנית לרגל חנוכה, וכמובן ביקשה ממני תוכנית. ואז פניתי אליה ושאלתי, תגידי, מי אמר לך שיש לי תוכנית? היא הביטה בי בחיוך ואמרה, מה, את מנסה להתחמק? אני סומכת עלייך שיש לך. ובאמת הייתי רגועה לגבי זה, ברור לי שאמצא תוכנית ואנחה אותה בצורה הטובה ביותר. יצאתי מהעבודה כשראשי ורובי מחשבות על הבת שלי. דחקתי את התוכנית הצידה בינתיים, אבל היא צפה לי, וגם החיוך של הבוסית מלווה במבט הבוטח הזה שאני יכולה ומסוגלת. והנה, אף אחד בוטחים בי ואף אחד לא חושב אחרת. האם גם בעבודה הקודמת שלי חשבו כך? עם המחשבות האלה הגעתי הביתה. 10 דקות של הליכה שרעננו לי את המוח. הרמתי טלפון ליועצת והודעתי לה על ההחלטה שלי. גם מנהלת בית הספר הקרוב לבית קיבלה ממני טלפון. אני רוצה להעביר את הילדה שלי עקב מעבר הדירה. עוד באותה שנה, באמצע החורף, הילדה שלי עברה בית ספר. נכנסה לכיתה בחיוך בישן, אבל בוטח. הרגישה ביטחון הרחק מהחברות הקודמות שלה. בהפסקה, כך היא סיפרה לי אחר כך, הקיפו אותה הבנות, כולן חיפשו את קרבתה. כמה ימים לאחר מכן כבר התחילו טלפונים, חברות הגיעו הביתה, ופתאום שמתי לב להבדל בין הכיתה הקודמת שלה לכיתה הנוכחית. איך המצב שלה השתנה לגמרי? יום אחד התקשרה היועצת של בית הספר הקודם. היא פתחה את השיחה בחשש, חשבה שאספר לה שהצעד שעשינו הוא לא נכון. אבל הסברתי לה שהילדה פשוט קיבלה הזדמנות חדשה, ללא דיבור מקדים, ללא טיפול רגשי. היא נכנסה באותו פתח שפתחו לה והמשיכה לפתוח אותו לרווחה. היועצת הייתה כנה, הודתה לי על השיתוף ואמרה שהיא לוקחת מזה מסר, לתת הזדמנות, לפתוח פתח. הנה, גם האמא, ברגע שהיא באה לסניף חדש ונתנו לה איזושהי הזדמנות, נפתח הפתח, פתאום היא הפכה להיות מאישה, כן, כאילו שגרתית אפרורית, למרות שאני לא מאמינה שיש אישה שגרתית ואפרורית, למנחת האירועים. וכך גם אותה ילדה, לפעמים דווקא כשדלת אחת נסגרת, נפתחת דלת חדשה, טובה הרבה יותר. אז זהו, אמאות, פשוט תקשיבו ללב שלכם. גם אם היועצת אמרה כך או אחרת, מה הלב שלכם אומר? לפעמים באמת נכון כן להשאיר את הילד באותו בית ספר, ולפעמים כן נכון לעשות שינוי ולהעביר לבית ספר אחר, אולי לכיתה אחרת. אז זהו, אינטואיציה אמאית, תקשיבו לה.
יום עבר ויום חדש מאיר עלינו, שולח לנו חיזוקים. מכל הטעויות שרק אתמול עשינו, היום אנחנו חדשים. וגשם של תקווה נוטף יורד עלינו, משקה אותנו באהבה, מזכיר שכל מה שקורה עובר עלינו, תמיד נמצא שם רק אתה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות, תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. כוכב עכשיו נראה זוהר מפעם, משאיר בי טעם, עוד כוונה לשמוע קול מרגיע גם בתוך הרעם, לראות ברק של אמונה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומע, רק תיתן לי את היד שאוכל תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה.
לקבל הכל באהבה, לחיות מתוך שמחה, חיזוקים, ככה קוראים לשיר הנפלא הזה של ארי גולד. תודה יעל על השיר המקסים הזה. היום בתוכניתנו, כמידי שבוע, אנחנו כאן מדברים על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות השנייה. הפעם אנחנו נשוחח על שחיקה בפרק ב', כן, גם זה קורה. בהמשך, איך אנחנו רותמים את הילדים לעזרה בבית, במיוחד שהחופש הגדול כבר כאן. עם רחל בוטון אנחנו נדבר על אורות, כלים, הכוחות שמניעים את העולם, ממשיכים בנושא הזה. אנחנו נדבר גם על לימודים לתואר שני במכללת אורות, וגם מיצוי זכויות אזרחיות למגזר החרדי. מה זה אומר? שמעתם על זה? אז הנה, כדאי לכם להקשיב, נדבר על זה כאן. גם ספר ילדים מתוק מדבש, ממש כמו ממתק, שיר שירים, ספר השיר שירים הראשון. אז בואו, כדאי לכם להישאר איתנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499, ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
הלו, אתה שם בבגד הים השחור בחוף הלא מוכרז, אני לא אוכל לעזור לך אם תטבע.
כשאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים, אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. פרטים נוספים באתר משרד הפנים.
בקשות מהרופא, דיגיטלי זה קל לי. להליט בוואטסאפ איזה כיף, דיגיטלי זה קל לי. לחדש את המרשם, דיגיטלי זה קל לי. אפשר בוואטסאפ כמובן, דיגיטלי.
חדש ובלעדי ללקוחות כללית. וואטסאפ מרפאתי. פשוט וקל להתכתב עם המרפאה. תשמרו את המספר. 050-260-2700. מענה מהיר לכל פנייה שלכם? בטוח זה כללית.
כללית בוואטסאפ לבריאות.
עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת לדוד החשמל לנוח. מנצלים את דוד השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
נו, כבר פנית ליד מכוונת של הביטוח הלאומי? כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית?
אחי, אני לא מבין שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, מה ההיגיון? זה כמו שדג יעזור לך לדוג אותו. זה כמו שזה...
זה כמו, אבל זה בדיוק מה שזה.
כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת או התקשרו כוכבית 2496.
היי, כאן חנוך דאום. חברים, בואו, לא להתפזר. ביטוח דירה רק בשירבית. אני יודע על מה אני מדבר.
שירבית עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנרת.
יאללה, בטירוף!
כוכבית 2003, שירבית.
אל חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר. לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי שלנו איתנו, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ואנחנו כאן בסדנה מתמשכת לזוגיות שנייה, וכמו שאנחנו תמיד אומרות, גם בזוגיות ראשונה, כל אחת יכולה לקחת מכאן הרבה הרבה טיפים וללמוד הרבה. שלום, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב, רחל.
את יודעת, אומרים שאם אנשים היו מוכנים להשקיע בזוגיות ראשונה, כן, בניסויים ראשונים, את מה שהם משקיעים בזוגיות שנייה, אולי הם לא היו צריכים להגיע לזוגיות שנייה, כן, אבל אפשר גם לסייג את הדברים האלה. אבל הנה אנחנו מדברים היום על שחיקה בפרק ב', כשנדמה לך שאולי בפרק ב' זה לא אמור לקרות, אבל גם בפרק ב' יש, כן, כי מה זאת אומרת, התחתנו פעם שנייה, אז הכל חייב להיות, את יודעת, יופי וטופי ואושר ואושר עד 120, אבל הנה, גם בפרק ב' יש שחיקה וצריך לדבר על זה.
נכון, אז אני קודם כל אולי רגע נגדיר מה זה שחיקה, בסדר? כי אז אולי זה יותר ברור למה יש את זה בפרק ב'.
את יודעת מה, בואי נדבר בכלל על שחיקה, גם בפרק א', למה קורית בכלל שחיקה?
נכון, אז קודם כל זה איזושהי תחושה של תשישות רגשית וגופנית ורוחנית שנגרמת מעומס נפשי, מתמיד ונמשך, אוקיי? אנחנו יודעות שכשאנחנו מרגישות שחוקות, אז אנחנו עייפות ורגישות, ויש יותר נטייה למחלות וקצת לדיכאון וחוסר אונים וכו' וכו', כן? עכשיו, אנחנו בעצם, יש כמה גורמים שגורמים לזה בפרק ב', הם ספציפיים יותר. אני רוצה לדבר על זה, ואז אפשר לקחת את זה גם לפרק א'. קודם כל, פרק ב', אנחנו נותנים להתייחס לזה כמשהו שבאמת, כמו שאמרת, כאילו הציפיות שלנו בשמיים. דיברנו על זה לא אחת, אנחנו נכנסים לשם, ואנחנו רוצים שהכל יסתדר לנו וכמה שיותר מהר. ופרק ב', גם פרק ב', זה ריצה למרחקים ארוכים. אם מי שנשוי ככה, או אתה נשואה בפרק א', זוכרת, הרי לא דומה השנה הראשונה למה שקרה אחרי 3 שנים ו-4 שנים ו-5 שנים. אנחנו מתפתחים. אבל כאילו בפרק בית אין לנו כל כך הרבה סבלנות לחכות, כי המשברים והציבורי שריפות הם הרבה יותר רציניים. עכשיו יש הרבה לחצים, וגברים, את יודעת, הרבה פעמים הבעלים, הם זקוקים לפתרונות, הם מנסים לפתור את זה 1, 2, 3. אנחנו כנשים זקוקות לקשר, לשיתוף פעולה, להרגיש שאנחנו לא לבד. ומהעומס הזה, שכל אחד מתנהל איתו קצת אחרת, הרבה פעמים אנחנו ממש עלולות להרגיש מאוד לבד. זה כשלעצמו יוצר הרבה מאוד שחיקה. מה שאישה עושה הרבה פעמים, אני רואה זה הרבה בקליניקה, מה שאנחנו עושות כנשים, יש לנו נטייה כזו, זה לקחת יותר מדי אחריות על עצמנו. לנסות כאילו לסדר מאחור הקלעים, דברים שלא בשליטה שלנו, ולהשקיע הרבה אנרגיה, בעיקר בדאגה על מה שלא יהיה, על מה שיהיה, כן? ומה שלא יהיה, ומה שאין לי בכלל, כאילו אין לי שליטה עליו בכלל, כן? אז אנחנו מתמסרות מאוד מאוד מאוד, יש לנו ציפיות גבוהות ושאיפה ככה להרמוניה, שאיפה לשלמות. אני שואלת נשים לפעמים, מה הכי קשה לכם? מה הכי? אתם אומרות, מה, את יודעת מה חשבתי, מה חלמתי לפני? חלמתי איך אני מסתדרת עם הילדים שלו, ואיך אנחנו ככה יוצאים כולנו לטיול משפחתי, ואיך אנחנו ככה, ובפועל זה כל כך רחוק, לוקח זמן לסדר את זה, והרבה פעמים גם, את יודעת, הציפיות הן לא בדיוק כמו שחשבנו קודם, כן? אנחנו מכירים דברים שרואים משם, לא רואים מכאן.
כן.
עכשיו בואי רגע נדבר למה זה כל כך חשוב להבין שזה חלק ממה שקורה. זאת אומרת, אני לא מכירה הרבה זוגות שנמנעים מהמצב הזה בפרק ב', והוא מגיע מאוד מהר, כי אולי בפרק א' באמת יש יותר זמן שזה לוקח פה, בגלל שהמצבי לחץ, הדחק, הם כל כך אקוטים, שאנחנו מגיעים לזה מאוד מאוד מהר, ואז אנשים נבהלים. הם מבלבלים ככה בין הרתם עם הפוטנציאל של הקשר לבין מה שקורה. ולכן זה מסוכן, כי מה שקורה זה שאני שומעת הרבה שאנשים אומרים, תקשיבי, אנחנו בעינן, כאילו, אני יודעת שיש פה איזשהו משהו טוב, אני יודעת ש... אבל אני לא מסוגלת לעמוד בזה, אופתי לפרק, עוד כזה, כי אני לא יכולה כבר לשאת את הלחץ הזה. אז אנחנו רוצים ככה, באמת להבין איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה, בהנחה שזה משהו שכולם עוברים אותו, ושאנחנו רוצים באמת ככה להיות מוכנים לזה.
כן.
אז קודם כל ככה באמת אנחנו הרבה פעמים מה שקורה לנו בתוך הקשר שאנחנו בתוך לחצים, תחשבי רגע עלייך, שאת בתוך לחץ מאוד מאוד גדול, אין לנו כל כך פניות לשבת עכשיו ולשתף למה שאנחנו מרגישות, למה שאנחנו זקוקות, אנחנו לא פניות. זה מביא לניתוק רגשי. קודם כל אנחנו רוצות להיות במקום של חיבור רגשי. החיבור רגשי יכול לקרות קודם כל כשאנחנו רגע עושות לנו לעצמנו זמן. אני לא סתם אומרת את זה, תמיד את הדוגמה הזו, של המסכת חמצן במטוס.
כן, קודם האמא. כן.
קודם האמא.
המבוגר, כן, האמא או האבא, כן.
כן, כן, קודם. כן. נכון, אני אומרת אבל פה אמא, כי הרבה פעמים אנחנו באמת יש לנו נטיית יתר לקחת את הכל על עצמנו. כן. לא, קודם כל את, וזה אומר, אם צריכה ללכת לשיחות ולדבר על מה שאת מרגישה, אם לקחת לעצמך זמן ולכתוב לעצמך את מה שאת מרגישה כדי לנקות קצת, רגשות יש להם הרבה כוח, הם מפעילים אותנו. אז אנחנו ככה, אחר כך קצת מתפרצות פתאום, ורצינו נורא להיות בסדר, ועשינו קצת ככה איזושהי עבודה כזאת, אבל היא מלמעלה. אנחנו רוצות רגע לנקות את הדברים, ולהיות מחוברות לעצמנו, ואחר כך גם לבעל, כי אמרנו שאם אין שם את הקשר הזה, אם לא חיזקנו אותו, מה בכלל נשאר? אנחנו צריכים להיות שותפים שם במקום הזה. כל הזמן להיות במקום של...
אגב, את הרבה מדברת, בהרבה מהתוכניות שלנו את מזכירה את ה... כשאת נותנת באמת טיפים והמלצות, ומה כן לעשות ואיך להתמודד, הכתיבה, את מדברת הרבה על כתיבה, אולי נקדיש לזה אפילו יום אחד איזושהי פינה, מה זה אומר בדיוק כתיבה, מה אנחנו כותבות שם, ומה זה באמת עושה לנפש. אז ככה...
זה מחקרית מדהים, אני תלת אינטואיטיבית, אני לא יודעת איזה גיל עושה את זה, אבל באמת אני רואה את זה אנשים, גם בסנה שעכשיו יש לי שאנשים, מי שעושה את הכתיבה, מי שכותבת, וואו, כאילו זה באמת... אז אולי באמת נדבר על זה.
כן.
אז אני אומרת, קודם כל זה החיבור לעצמנו, ואחר כך החיבור באמת למצוא ככה זמן איכות, גם לעצמנו וגם לקשר. הקשר הולך לאיבוד, אנחנו כל הזמן שמים ככה בעדיפות ראשונה את הילדים, זה כאילו הדבר המתבקש, אבל למעשה זה הרבה פעמים מזיק לקשר ומזיק לנו. כי הילדים, הם צריכים לראות אותנו חזקים, הם צריכים לראות אותנו בטוחים בקשר הזה. ואם אנחנו כבר לא בטוחים, כי אנחנו לא ממש מתקשרים וקצת התרחקנו, או שאישה מרגישה שהיא בכלל לא יודעת מה היא מרגישה, ובכלל היא לא רוצה כבר אין לכוח לשום דבר, הילדים שלה גם לא ירגישו בטוחים בתוך המערכת הזאת. אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעצמנו במקום הזה, זה ימנע שחיקה שלנו, וגם של ילדים לצורך העניין. זאת אומרת, הטיפוח העצמי פה, בכל בחינה שהיא, פיזית ורגשית ורוחנית, הוא ממש 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 חשוב. דיברנו על זה לא מעט, שאנחנו באים עם מטען רגשי שהוא קשור במערכות היחסים הקודמות שלנו. והרבה פעמים זה פשוט ככה, את יודעת, עולה דברים שחשבנו שטיפלנו בהם, או שלא ממש הבנו שאנחנו צריכים לטפל בהם. זה עולה, ולכן אנחנו גם צריכים הרבה פעמים באמת להיעזר, פשוט להיעזר, להבין מה קורה לי, לא מלמעלה, לא רק לצאת מה לעשות, אלא באמת באמת להבין מה הדבר הזה שקרה מתמודדת שהוא משתחזר פה בקשר, שאני עושה אותו, שאני מרגישה אותו שוב. וגם קצת הדברים שהם נורא נורא ברורים, לבסס טיפיות שהן ברורות, ליצור ככה לוחות זמנים שהם משותפים, לשלב את כולנו כאילו בתוך המערך הזה, לא להרגיש שם לבד, כי זה מה שאני מרגישה בפעמים שאנשים מגיעות שהן ממש חוקות, זה מה שבמורות אני מרגישה לבד במערכה. זה מאוד מאוד ככה חשוב המקום הזה, כן. כמובן תקשורת וכל מה שאנחנו יודעות ומדברות, אבל כאילו באמת, אם נשים ייקחו מפה את המצב הזה, את התיק הזה, שהן צריכות קודם כל לעצמן, למצוא את הזמן הזה, גם האיכותי, כאילו אני לא מדברת רק על השתקפה עם חברה, זה חשוב.
כן.
מאוד. אבל לא רק. זאת אומרת, באמת לטפל בעצמנו. מה שאנחנו צריכות, ואחר כך גם ממש ממש, גם כשאין זמן, כשאין משאבים, פשוט ליצור זמנים שיש לנו אפשרות להיפגש עם הבעל. לפעמים אנשים אומרות לי, אנחנו פשוט... אנחנו לא זוכרים בכלל למה התחתנו.
וואו, סוג של הישרדות עוד יום ועוד יום?
הישרדות לחלוטין, ממש זה המצב. ואנחנו רוצות להתחיל לחיות. כבר היינו בהישרדות, אחרי הגירושים, אחרי האלמנות, היינו שם. אנחנו רוצות לחיות. אז שחיקה זה מעיד על זה שלא דאגנו לעצמנו ולקשר ולמערכת. פשוט צריך לעצור ולעשות מה שנקרא ריסטארט מחדש.
כן, ושוב, הדברים האלה כל כך נכונים, גם לזוגיות ראשונה, גם לנישואים ראשונים. ממש, כל
השאלה. כמו שאמרנו בפרק ב', פשוט זה קורה הרבה יותר מהר ונורא אינטנסיבי.
ובווליום גבוה יותר. כן,
ווליום גבוה, וזה כזה מהר, ואנשים לא מוכנים לזה.
כן.
אנחנו יודעים שאחרי כמה הרבה שנות נישואים, וככה, אז תהיה לנו שפיקה, אוקיי, זה נכון, אבל פה, זה כמעט בילד אין בתוך הדבר הזה. אז לכן אני אמרתי שאת מוכנים לזה, לדעת מה עושים.
כן, כן, לגמרי, לגמרי, וואו, חשוב וכל כך, ושוב, אני רשמתי לי ככה בצד את המילה כתיבה, כי חשוב לי שנקדיש לזה, כי מה זה אומר, מה לכתוב בעצם, איפה לכתוב, מה לכתוב, מה אני עושה עם הכתיבה הזאת, אז על זה אנחנו נדבר גם באחד המפגשים הבאים שלנו בעזרת השם, וזאת הזדמנות להזכיר גם את הפודקאסטים שלך, שכל אחד מהם, אני אומרת, טוב, הפרק הזה היה וואו, ואז בא פרק נוסף, ואני אומרת, וואו, אבל הפרק הזה היה, והנה, ומחכה לי פרק נוסף, את האחרון עוד לא שמעתי. אז כן, יש הרבה מה לשמוע. איך מוצאים אותך את הפודקאסטים שלך?
וואי, תלעת, אני כל כך קוראה בזה, אני לא נת להגיד, אבל אני...
הכותרת.
כן, קוראים לזה פרק ב' בטוב.
בדיוק, את זה תחפשו.
בוחרות סיפור חדש, פרק ב' בטוב.
פרק ב' בטוב, בוחרות סיפור חדש. כן,
וזה באמת שיחה עם נשים עמוקות, וחלקן נשות מקצוע, וחלקן נשים שעוברות ועברו, ובאמת מדהים, כן, המון השראה וכלים.
המון השראה וכלים, בדיוק כמו שאת אומרת. וואו, מיכל כהן חי, תודה עלייך ועל בכלל, ועל כל הטיפים, את משדרגת לאנשים את החיים, אין לי ספק. תודה, תודה יקרה.
שבוע
מבורך ורק בשורות טובות. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499 ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
המשרד לשירותי דעת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מזמינים את הציבור הרחב להשתתף בהילולת אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים. ההילולת החל ביום שני בערב וביום שלישי י"ד ותדבב בתמוז. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד.
ישועות ונפלאות עלינו בזכות אור החיים.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
אין משמעות למקום המגורים שלכם. אם גם אתם רוצים להצטרף לקורס ITT של דוקטור אמיר קוליק, הקורס מגיע אליכם עד הבית.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל, והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 61-63 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפחדים פרנסה עם שליחות, כוכבית 61-63.
ספר של מנוחה פוקס, זה מה שכל הילדים אוהבים. לקחה אמא את דדי גמדי והביאה אותו אל חנות הספרים.
בוודאי!
קחו את כל ילדי המשפחה ומהרו לרשת חנויות הספרים של יפה נוף.
אבל רגע!
שימו לב.
דדי גמדי החמוד עובר בין חנויות יפה נוף ברחבי הארץ, ובכל שבוע מגיע לסניף אחר.
ויש גם פרסים.
אז קדימה, למה אתם מחכים? היכנסו לחנויות הרשת יחד עם ילדיכם. דדי גמדי מחכה לכם שם.
הזדמנות נדלן, כאן דודי הסייג, מנכ"ל אקסיו נדלן. ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו כוכבית 3634.
ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן, את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. ראיתי לוי, ראות לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לראיתי לוי להתאמה אישית, 04-376-1559.
גם תירס מעולה, זה פרי, זה פרי מבורך, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
שלום לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
שלום וברכה, מה שלומך?
ברוך השם, והיום אנחנו נדבר על משחת על, כמובן, מבית חברת שמן הפלאים. אז מהי המשחה ולמי היא מתאימה?
אכן כן, אנחנו מדברים פה במשחה שאצלנו בחברת שמן הפלאים, אנחנו קוראים לה משחת הקסם, כמו שאומרים, משחת על, תנו לטבע לנצח. ברוך השם, יש לנו ניסיון עם המשחה למעלה מ-30 שנה, שאנחנו מתלווים לאורך כל הדרך ללקוחות שלנו שמשתמשים איתה. לקוחות הגיעו לנו מצבים מאוד מאוד קשים, כגון שחיקת סחוס, שמועמדים לניתוחים של החלפת ברך, אנשים פריצות דיסק של L3, L4, L5, פלא דיסק, אנשים בעיות של גידים, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, כל סוגי הדלקות והבעיות הקשות הללו, לקחו את המשחה הזאת, השתמשו איתה. אני תמיד אומר שהכוח ההצלחה במשחה זה כוח התמדה. השתמשו במשחה במריחה חיצונית פשוטה, דקה בבוקר, דקה בערב, מיסוי קל במקום שהיא נספגת, היא בעצם גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וככה מסייעת בריפוי מושלם. המון המון לקוחות, ברוך השם, פנו אלינו, סיפרו לנו שהיו מועמדים לניתוחים, חלק ענק, ברוך השם, דחה את הניתוחים והגיע גם לביטולן. על ידי סיוע עם המשחה שלנו, ממש הגיעו למצב מהקלה בכאב לריפוי מושלם. אבל מה שחשוב זה, כמו שאמרתי,
התמדה.
התמדה, 90 יום, 3 חודשים, דקה בבוקר, דקה בערב, זה משחה שנספגת, אין לה שום ריח, שום צבע, כמובן ברישיון משרד הבריאות, בקשרות מעודרת של בד"ץ החרדית, והיא מתאימה לכלל אוכלוסייה.
מדהים. כמובן, כמו תמיד, אנחנו, יש לנו גם מבצע למאזיני רדיו קול חי.
אז באמת שאנחנו יוצאים כרגע ועכשיו במבצע חסר תקדים ל10 מאזינים ראשונים שכרגע תלפנו למוקד הארצי, יחשו 3 יחידות של משחת על, כל משחה עולה 220 שקלים, אז 3 יחידות במקום 660 שקלים, אך ורק כאן ועכשיו ב-450 שקלים, ובנוסף מקבלים קרם ידיים במתנה, ובנוסף משלוח עד בית הלקוח על חשבון חברת שמן הפלאים. אז כמו שאמרתי, 3 יחידות במקום 660 שקלים, אך ורק ל10 הראשונים שכרגע תלפנו למוקד ההזמנות הארצי של שמן הפלאים, יקבלו את זה בהטבה ענקית של 450 שקלים, ובנוסף קרם ידיים מתנה ומשלוח עד בית הלקוח במתנה. יסתרזו להתקשר למספר 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, 077-556-7074.
תודה רבה לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
תודה רבה גם לך, ושיהיה רפואה שלמה.
אמן.
כמה טוב לחזור שוב, קצת שמח, פחות עצוב, וזה כמעט עם כל ימיי, רוחץ בניקיון כפיי, שט בזמן ולא עוצר, הרבה יותר מצל עובר מהר, ומה אומר מה אדבר, כמעט שוכח וזוכר, הרי אני הכל יכול כשנושא לב הכל ואתה אלוקים גדול אז למה לי ליפול למה לי ליפול למה לי ליפול וכמה טוב לחזור שוב יותר שמח כבר לא עצוב לא מוותר על כלום בינתיים גם אבנים שחקו המים כמו מעיין המתגבר מתיישב ומתבגר לאט בין כל המחיות כפיים עוד מבקש שירת שמיים כי אני הכל יכול כשנושא לך הכל ואתה אלוקים גדול אז למה לי ליפול למה לי ליפול כי אני הכל יכול כשנושא לך הכל ואתה אלוקים גדול אז למה לי ליפול למה לי
וואו, אתה אלוקים גדול, אז למה לי ליפול? אסף ארוש שר לנו את השיר הנפלא הזה. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לנעמה צובל, שהיא מדריכת הורים וילדים, וגם יועצת שינה. בוקר טוב, נעמה.
בוקר טוב, מה שלומך?
אז הנה חופשת הקיץ התחילה, ואנחנו רוצים לנצל את הזמן הזה ולרתום את הילדים לעזרה בבית. אני חושבת שזה זמן מצוין. אמנם כל השנה אנחנו רוצים אותם ככה, אבל זה, אני חושבת שיש יותר פניות והילדים יותר שעות בבית, ואין את התירוץ של יש לי מחר מבחן או שיעורי בית, או את יודעת, אספה בכיתה. אז איך אנחנו עושים את זה? אבל באמת בצורה שלא תהיה מתסכלת, כדי שהילדים פשוט ישתפו פעולה.
בדיוק, אז אמר פה כמה דברים מאוד חשובים. אחד, שזה משהו שכדאי לבנות אותו מאוד מוקדם ולא פתאום, ואני אתייחס לזה. והדבר השני, זה באמת שהם ישתפו פעולה, כי בסך הכל המטרה היא של העזרה, היא לעזור בבית, שהדינמיקה תהיה יותר טובה, שהכל יהיה יותר זורם ונחמד, ולא מתוך מקום של שמישהו ילד עושה איזושהי מטלה ומרגיש עכשיו שהוא עושה משהו שהוא לא אמור לעשות או מאוד סובל מזה. כמובן שיש את העניין של הצרכים של הבית. אז במצב אידיאלי אני אומרת שמגיל מאוד מאוד קטן אנחנו גורמים לזה, אנחנו זה חלק מהשיח הרגיל בבית ואנחנו נותנים לילדים גם מאוד מאוד קטנים לעזור. לפעמים העזרה שלהם בגיל מאוד קטן יכולה אפילו לדרוש מאיתנו יותר, לא בהכרח תעזור. אם ילד קטן יסדר את המגירה, או יעזור לנו רגע לערוך את השולחן, או בגיל טיפה יותר יעמוד רגע על כיסא וביחד איתנו ישטוף איזה כמה כלים של פלסטיק, ורק ללמד כל, או לקפל רק את המגבות במטבח, או אני יכולה לתת המון דוגמאות וכל דבר מתאים לאיזשהו גיל. השיח הזה חייב להיות גם של עזרה, ושאנחנו בית, ואנחנו עושים, ושזה לא יהיה משהו שהוא פתאום זר, ובחופש הגדול, פתאום הצטברו המון מטלות, כולם בבית, ועכשיו נצטרך את העזרה שלכם. יחד עם זאת. זה המצב לפעמים. אנחנו כחלק מהיום, והיום המאוד עמוס, עושים המון מטלות, וכמה שיותר, ונעצים את הקטק אותן, מה שנקרא, ויש גם לכל דבר איכשהו את הזמן שלו, ופתאום בחופש אנחנו מגלים שצריך יותר עזרה, יש יותר כלים, יש אם יש הרבה ילדים וצריך עזרה גם עם האחים ועם הקפצות ועם הכל. ופה ממש אפשר לקחת ילדים וגם תלוי גיל לאיזושהי שיחה שהיא מאוד נעימה. אגב, ועדיין יש בו מסר מאוד חד משמעי. הולך להיות לנו עכשיו חופש, אנחנו הולכים לבלות הרבה בבית. יש כל מיני דברים שצריך לעשות. אני לא רוצה וגם לא מעוניינת וגם לא צריכה לעשות את הכל לבד. אפשר גם להגיד, המטלות שצריך עזרה בהן זה 1, 2, 3. מה נראה לך שיהיה לך הכי נחמד לעשות אם יש אפשרות כזאת? ניתן בחירה להיות אחראי על המדיח, את רוצה להיות אחראית על, על לשמור על, עם האחים הקטנים, אולי לקפוץ לסופר. זה משהו שהוא גם... הוא מראה הכי כבוד במקום טוב, לא של של פורסים בתחת, ואנחנו גם נעזור. ושזה מאוד חשוב איך אנחנו מציגים את זה, איך אנחנו
נציג את זה. אני חושבת שגם כשהילד בוחר ואומר, אני אוהב סתם לעשות כלים, או אני דווקא מעדיף להיות שר החוץ ולעשות את הקניות, או ברגע שהילד גם בחר את התפקיד, יש יותר סיכוי שהוא יוכל להתמיד בו. לא כפו את זה עליו, זה הוא בחר.
מאוד חשוב שזה לא יהיה הרגשה שקופים. אגב, גם עכשיו אני אצטרך שאחד הילדים יעשה משהו שהוא לא רוצה, אז מאוד מאוד כדאי שהוא ירגיש שזה לא איזושהי כפייה, זה איזשהו צורך של הבית. וכשאפשר אני אשאל אותך או אותך מה את רוצה, ולפעמים זה לא יהיה אפשרי. ועדיין נצטרך לעשות, או שאפשר לפעמים גם שתעשה או תעשי משהו, ואם פתאום אני בתור אמא רואה שזה לא מתאים, או באמת הילד מאוד לא נהנה, נמצא אולי משהו אחר. ולפעמים לא, לפעמים זה יהיה, אני מבינה שזה לא נעים ולא כיף וקצת מסורבל וקצת מעיק וברור. אני גם מאוד, אחד הדברים שאני מדברת המון עם משפחות שמגיעות אליי, זה זה העניין של לשקף ולנרמל לילדים את הדברים והתחושות, וזה לכל גיל, 2, 7 וגם 20. אני משקפת ואומרת, אני רואה שזה לא כיף. אני רואה שהיית רוצה עכשיו לעשות משהו אחר, אפילו רק לנוח. באמת, היה לך יום, אפילו ילדה בקייטנה, היה לך יום מאוד ארוך בקייטנה, ובאמת חזרת מאוד עייפה, ועכשיו פתאום אני באה עם בקשה, וזה באמת לא נעים. לפעמים אני יכולה גם להגיד לילדה למשל, אז בואי נגיד שאני לא אזכיר, ואני סומכת עלייך שזה יעשה בשעתיים הקרובות, ולאו דווקא עכשיו. זה כל הנרמול, השיקוף והנרמול, זה גם נורמלי, זה באמת הגיוני שעכשיו את עייפה ולא מתחשק לך. וגם לי לפעמים יש מטלות בבית שממש לא מתחשק לי לעשות אותן. זאת אומרת, לדבר גם על העניין הזה, זאת אומרת, זה בסדר, זה לא שאם עכשיו אני אפילו אקח את המקרה שלפעמים מעצבן אמהות, אני מבקשת משהו מאחד הילדים והוא עושה פרצוף. לא אפשר, אני צריכה לקחת את זה באופן אישי, כל עוד וזה נעשה. זה גם בסדר שיש דיון על זה, לא מתחשק לי, אפשר עוד 10 דקות? אם אפשר, אז כן, למה לא? כשברור לשנינו שזה יעשה. ואז זה לא נהיה משהו שהוא אישי, או משהו שהוא עונש. בסך הכל גם המטלות בבית, עם השנים, גם לילדים הם יעלו, הם לא ירדו, כי ככה זה בית. וחשוב שזה יהיה ממקום שהילדים יבינו, יש תפקיד בבית. עכשיו, אם יש לפעמים מצב שבאמת יש הרבה ילדים והמון תפקידים, לפעמים באמת אנחנו נחלק את התפקידים בצורה מאוד ברורה, וכל אחד ידע מה התפקיד שלו, ואנחנו, ועכשיו בחופש הגדול עוד יותר, פתאום יש עוד יותר, כמו שאמרתי, כלים, עוד יותר שעות, וצריך עוד יותר עזרה ביום יום. אני בעד טיפה אפילו לפני החופש, אם אפשר, לשבת רגע ולעשות איזושהי חלוקה של תפקידים. ממש, אפילו, הרי גם בגן יש לוח תורנים. וכשהגננת אומרת, יאללה, או מפעילה שיר, או אומרת, בואו נאסוף את הצעצועים, זה ברור שזה עכשיו קורה. זה לא שעכשיו היא צריכה עזרה, והילדים יעזרו או לא יעזרו, אבל אחד כמה וכמה בבית. עכשיו, אני כן רוצה להגיד כאן משהו בסוגריים, לגבי לסדר, כי המון פעמים מה שעולה זה לסדר את החדר, והורים אומרים, איזה כיף, הרבה יותר נעים פה כשמסודר. אצל ילדים זה פשוט לא עובד ככה הרבה פעמים. לא יותר נעים להם כשמסודר. לפעמים כיף להם בבלגן.
בבלגן, כן.
וגם אנחנו בתור ילדים אהבנו בלגן.
נכון.
אני לא מצפה מילד
אני זוכרת
ויגיד, עכשיו נעים לי פה.
כשהייתי מסדרת את החדר שלי.
ויכול להיות. מה?
כשהייתי מסדרת את החדר שלי בתור באמת ילדה, לא, אחר כך לא מצאתי שום דבר.
בדיוק.
הייתי אומרת לאמא שלי, אמא, יש לי סדר בבלגן, אני יודעת איפה כל דבר. אני מסדרת, אני לא מוצאת כלום. כן, אבל אמא שנים...
אם היית רוצה איזשהו בית, יודעת בדיוק איפה היא מונחת בבלגן הזה.
נכון.
וגם פה, זו אולי דעה טיפה לא פופולרית, אני אומרת, אם זה מתאפשר וזה מקובל על ההורים, אני בעד שלילדים יהיה איזשהו מרחב משלהם, זה יכול להיות חדר, זה יכול להיות קופסה שזה הבלגן, וזה הבלגן שלהם וזה בסדר. הבית יש לו צרכים של בית. אנחנו ניכנס ונניח את התיק בפינה שלו בתוך הארון, ואת הבקבוק או הקופסה של האוכל בכיור, ועכשיו אחרי שנאכל מורידים מהשולחן, אז יכול להיות עכשיו עוד רבע שעה או עוד שעה, אבל זה יעשה, ואנחנו ביחד פה. אנחנו
כן.
ביחד כולנו פה.
אני חייבת לשאול אותך, מה דעתך באמת על פרסים? בוא נאמר, לקחת לוח גדול, לרשום יפה את התורניות, וכל מי שעמד בהם מקבל כוכבית, או לא יודעת בדיוק מה, ואחרי כך וכך כוכבים, אז יש גם פרסים. אני יודעת שיש כאלה שמאוד מתנגדים לנושא הזה של פרסים, ויש כאלה שדווקא מאוד בעד, אומרים, זה מדרבן, זה עושה כיף.
נכון, זאת שאלה מצוינת, ובאמת יש לי עליה את התשובה שלי, שאני מבינה שלא כולם יסכימו. אני אתחיל מזה שאנשים מבוגרים, אני תמיד שאני רוצה להסביר מה ילד רואה או מרגיש, אני משווה את זה למבוגרים. אנשים מבוגרים, הם המון פעמים עושים דברים ומחשבים לפי מה יצא להם מזה. הם יוצאים כל בוקר לעבודה, לא תמיד קיבל להם, כי הם יודעים שבסוף החודש תיכנס
מזכורת. כן.
יכול להיות שהם לא ייקחו יום חופש שמאוד מתחשק להם, כי הם רוצים לחסוך את ימי החופש, ואז יהיה להם יותר ימי חופש, או כן. וזה בסדר שילדים ידעו שהעבודה שלהם גם משתלמת, בסך הכל בהמשך הם גם יעבדו. מה שחשוב לשים לב, ופה זה החלק שכדאי לראות אותו, זה שאני לא רוצה שאם אני אגיד לילד לעשות משהו, ישר הוא יחשב כמה הוא הולך, איזה מדבקות הוא הולך לקבל, או איזה פרס צפוי לו, והוא יעשה את זה רק בגלל זה, וגם לא על כל דבר. כי שלא יקרה מצב שאני אגיד לילד, אתה יכול בבקשה להרים רגע את הצעצוע, והוא יהיה, רגע, אני אקבל מדבקה או לא? אבל אם באופן כללי זה מדרבן ילד לעשות את זה יותר בכיף, כי הוא רואה שהוא מקבל בסוף פרס, והפרס שאני אתן לו זה משהו שמקובל אליי, אני לא ארגיש עכשיו שאני פריירת ואני הולכת וקונה או אקנה את זה עם איזשהו כסף שאין לי, והפרס גם יכול להיות רגשי, הוא יכול להיות אני ונלך לסיבוב בחוץ לבד, נעשה משהו, נשב לשחק או נקנה משהו, כל משפחה לפי היכולת שלה, אבל זה גם עוד דרך מעבר, ולא במקום למילים, תמיד יהיו מילים, תודה, עזרת לי מאוד, איזה כיף, איזה נהדר, וגם כשאני אתן משהו, אני אראה שאני נהנית לתת אותו. זה לא שעכשיו אין לי ברירה, אז אני אתן, או אני רוצה משהו, אז אני דורש את זה. הנה, זה לא מערכת יחסים שלי בריאה, אבל לדרבן ולתת ולצ'פר, ותמיד כיף, וגם פה מהמקום הזה, אני רוצה שהוא יעשה בכיף, ואני רוצה לצ'פר בכיף, כי כיף לי לתת משהו לילד שיהיה לו נעים.
כן.
וזה לא משהו שהוא פתאום, אני לא, הוא לא, זה מערכת יחסים עדיין ההורה, והוא קובע, ו... אני מאוד בעד, וגם כל גיל, לפי מה שמתאים, הפרסים בגיל קטן הם הרבה יותר סמליים. בגיל גדול לטיפה גדלים, וגם אז, זה לא משהו שהוא לא בפרופורציה או משכורת, וכוכבים, ומה שגם הילד רואה שהוא השיג אותו. זאת אומרת, הוא בידיים שלו, סידר כל כך הרבה, והגיע לו 10 כוכבים, ועכשיו הוא יורד בהתרגשות, ומקבל משהו, ונותן לו דרייב לעשות את זה בכיף לפעם הבאה.
כן, ואני גם אומרת, אולי משהו נוסף, אולי מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אני זוכרת בתור ילדה באמת, בבית ספר יסודי, בכיתה נמוכה, והייתה לנו איזשהו מבצע, מי שהתפללה יפה, קיבלה הכוכבית, ושוב, על, 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 על הרעיון הזה. ואז חשבתי לעצמי ואמרתי, וואי, אז הבנות במקום להתפלל, באמת בכוונה להתפלל להשם, הן מתפללות בשביל הכוכבים. ואני חושבת ששאלתי אפילו את המורה, אם זה בסדר להתפלל בשביל לקבל כוכב. ואז פתאום הובהר הרעיון, הסבירה איזה במילים שככה התאימו תואם גיל, היא הסבירה שבהתחלה זה באמת בשביל הכוכבית, אבל פתאום יש איזשהו חיבור לתפילה. פתאום את לומדת שכשאת מסדרת, גם כשאת ילדה, נכון שקיבלת כוכבית, ונכון שאחר כך אולי גם יהיה פרס, אבל איזה כיף זה לסדר ואווירה טובה בבית.
נכון, וגם אני מחבקת את זה ואומרת שזה לא אחד על חשבון השני. זאת אומרת, יכול להיות שהיא גם, כמו שאת אומרת, היא תתפלל לי, כי ילדה מאוד רוצה את הפרס שלה, וגם היא יודעת שהיא גם ככה צריכה להתפלל, אז מה אכפת שבסופו של דבר היא גם תצ'ופר על זה?
כן.
והיא גם תשמח שיהיה לה ימים שיבוא לה יותר להתפלל, יהיו ימים שפחות, אבל היא עדיין יודעת שהיא תעשה את זה בסופו של דבר, אבל איך שלא יהיה, איזה כיף שאני גם בסופו של דבר אקבל את הצ'ופר הזה. כן. אז בעצם זה לא, זה לא משהו שהוא, אם אני יודעת שיש פרס, אז אני לא אענה או אבין את המשמעות של התפילה.
כן.
כמו עבודה, אפרופו, שיהיו פעמים שאני אלך גם בלי כוח, אני עדיין אעשה את העבודה הכי טוב שאני יכולה.
כן.
ועדיין, ויהיו ימים שאני אעשה את זה פחות עם כוח, יותר עם כוח, אבל אני יודעת שהערך של העבודה או התפילה הוא מאוד חשוב, ואני אמשיך לעשות את זה ברור, ואיזה כיף. שגם רואים אותי, וגם אומרים לי כל הכבוד, וגם אומרים לי, היום ראיתי שלא התחשק לך, אז כל הכבוד שעשית את זה בכל זאת. ובנוסף, גם מגיע לך איזשהו צ'ופר על ההתמדה, ועל ההתמודדות של לעשות משהו.
כן. טוב, והעיקר באמת שנעבור את חופשת הקיץ בשלום. הנה, כל מיני, אנחנו מחפשים לנו כל מיני...
ולהורים, באמת אני יכולה להגיד משהו קטן, זה באמת, אם כמה שלא נכין, ואמרתי את זה בהקשר אחר פה בראיון, כמה שלא נכין את הילדים לעזור, וכמה שלא נעזור להם שלהם, כן, וכמה שלא נכין את עצמנו לקחת אוויר, יהיו רגעים
מאתגרים, מאתגרים.
ואנחנו נעבור את זה כמשפחה.
בעזרת השם, בעזרת השם. נעמת סובל, מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה, תודה רבה על כל הטיפים השימושיים האלה. תודה נעמה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית העניין משפחתי. תודה רבה ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקה, פרסומות, חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם, כמו תמיד, נשארים איתנו.
וקוקה קולה מזמינים אתכם להשתתף בחוויית המוזיקה הבלתי נשכחת של הקיץ. השתתפו באתגר המוזיקלי היומי בשידור ותוכלו לזכות בפרסים, וגם תוכלו לגלות כיצד אפשר לזכות בכרטיס כניסה קבוצתי למתחם הקריוקי קוק מיוזיק של קוקה קולה. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים כאן בקול חי.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיון, בשנה וחצי בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם.